כל חי אונליין 93fm.co.il.
יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן טוען כי משרד הביטחון מונע ממנו לבקר את דיירי בית המכפלה בחברון ולחזק את מאבקם בהסדרה המשפטית של הליך רישום הנכס על שמם של 120 המתיישבים היהודים הטוענים כי רכשו את הבית כחוק. חבר הכנסת ביטן אמר בתגובה למניעת כניסתו לבית המכפלה כי זוהי שערורייה וזכותו לבקר בחברון מתי שירצה. בבית הנשיא בירושלים נערך היום יום לימוד מיוחד לקראת צום תשעה באב. נשיא המדינה ריבלין התייחס בדבריו בכינוס לחשיבות השמירה על הכותל ומקום המקדש, ואמר כי סביב המאבק על הר הבית והניסיון לנתק ולמחוק את ההיסטוריה שלנו, אסור להפוך את הכותל למקום המריבה שלנו עם עצמנו, דברי נשיא המדינה. ארגוני החירום איחוד הצלה ומגן דוד אדום פרסמו הנחיות מיוחדות לקראת צום תשעה באב. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי בשל לחשש מעומס חום כבד במיוחד ביום שלישי הקרוב, בין ההנחיות המומלצות ביותר ליום הצום, צריכת נוזלים בכמות מרובה במהלך כל היום ובעיקר מים ולא משקאות מוגזים או ממותקים, שניית 2 ליטרים של מים לפחות סמוך לתחילת הצום לפני השקיעה, במהלך הצום יש להימנע מפעילות גופנית מאומצת ולשהות במקומות מוצלים וממוזגים ככל שניתן. לבאים לכותל ביום תשעה באב, מומלץ להקדים ככל האפשר את ההגעה למקום לפני השעות החמות ביממה ולשהות במקום מוצל או ברחבה המקורה. עוד מוסר כתבנו כי מתנדבי איחוד הצלה ומגן דוד אדום תודרכו לשמור על כוננות גבוהה החל מהערב ועד למוצאי הצום מחר בערב ולספק מענה מהיר במקרים של התייבשויות ומכות חום וכמו כן להזהיר את הצמים שלא לסכן את בריאותם. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מוסיף להיות חם ויבש והביא לאורך החוף, מחר צום תשעה באב צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, וביום רביעי צפויה הקלה בחום וירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
תשעה באב בכל חי, בשבע בבוקר, חזון ישעיהו, שיחה מיוחדת עם הרב ישראל ריאני, בשמונה, ירושלים של מעלה, הרב ישראל גליס ויעקב גרודקה, במסע היסטורי אל סודות העיר ירושלים. ב-10, סיפור חורבן בית ראשון בהפקה המקורית ובלעדית. וב-12, ובירושלים תנוחמו, פאנל מיוחד עם הרב צבי ירום, הרב משה סרצ'וק והרב בועז שלום. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום, שמי גילה. אני מקבלת על עצמי בתשעת הימים לקום 15 דקות לפני הילדים ולשלוח אותם לחיידר יותר בנחת, עם חיוך על הפנים, ולא בלחץ של זמן.
גם אתם מוזמנים להצטרף ולקבל על עצמכם קבלות טובות בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6.
הלכות תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים לשעה נוספת בהלכות תשעה באב, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שלא נצטרך שההלכות האלה יהיו מעשיות אלא רק בגדר יגדיל תורה וידיר. לא עודנו בשעה הראשונה כדבאי רוצים להודות לרדיו כל חי על הפעילות הנמרצת עבור כלל ישראל, ולמפיק ולטכנאי המסורים ישי פופובסקי ודודי איינורן, ישר כוח גדול על הבאת הדברים אליכם המאזינים. הרבה שאלות מן האתר, מאזינים על הקו, נתייחס כאן לשאלה עכשווית לגבי סעודה מפסקת ומיד אל מאזינים. מה לא אוכלים בסעודה מפסקת והאם מותר לאכול דגים? סעודה מפסקת היא בעצם הסעודה שאותה אנחנו מדגישים שאיתה פוסקים מלאכול, סעודה מפסקת. בסעודה הזו אסור לאכול שני תבשילים. ניתן דוגמה לשני תבשילים. חביתה ולביבות גבינה, כדוגמה. מותר לאכול אבל דברים אפויים ללא שיעור, כי זה לא תבשיל, זה אפוי. לכן הלחם שאוכלים בסעודה לא נחשב לתבשיל. לעומת זאת הביצה באפר שאוכלים היא כן תבשיל. הקפה והתה שואלים כאן, לא נחשב לתבשיל. מדוע? כי רק מערים עלי מים חמים מכלי ראשון. אי אפשר לומר שהקפה והתה מבושלים על ידי, הם מבושלים מלפני כן, הם לא ראויים לאכילה, רק העירוי מכלי ראשון לא מחשיב את הדבר לתבשיל. גם מלפפונים כבושים לא נחשבים לתבשיל, הם כבושים, הם לא מבושלים. אבל בכל זאת, כתוב לא לאכול מלפפונים כבושים מדין פרישות. בסעודה הזאת אנחנו מרים על הוולוד ופורשים מהנאות מיותרות. המנהג הנכון זה ליטול ידיים בסעודה מפסקת, כי בירושלמי מופיע, הבית יוסף מביא את הירושלמי, שמטבלים את הפת באפר ואומרים זוהי סעודה תשעה באב. מעבר לכך, אם אנחנו לא נאכל לחם בסעודה מפסקת, אז הוברר שהסעודה שקדמה לסעודה מפסקת היא הסעודה מפסקת. אז אם כך אכלנו בשני תבשילים, לכן צריך ליטול ידיים, להשתדל מאוד, ולהיזהר לאכול רק תבשיל אחד. מקפידים בסעודה הזו לא לאכול דברים שמנימים עלינו את ההלכה, כפי שדיברנו, בהלכה מופיע לא לאכול צנון ומליח, מלפפון חמוץ, מתנהגים בפרישות, גם לא שותים בירה, משקאות חריפים, זו שתייה שהיא הפך האבלות. לגבי דגים, מרן השולחן ערוך אסר לאכול בסעודה מפסקת דגים, משני טעמים, הם עולים על שולחן מלאכים, ואומר, יש בהם חשיבות, שנית הם כמו בשר, אבל הגרה והלבוש חלקו על מרן השולחן ערוך וסברו שאין צורך להקפיד על הדבר, מותר לאכול דגים בסעודה מפסקת. למעשה המנהג לאסור, אבל דגים מלוכים וסרדינים לא לזה הכוונה. הכוונה דגים, לאכול סלומון, לאכול דגים, גפילטפיש, לאכול דגים שיש להם חשיבות. אבל דגים מלוכים וסרדינים שאין להם חשיבות, כן מותר לאכול. לכן ששואלים כאן האם אפשר לאכול מאושנים, דגים מאושנים, התשובה היא לא. אבל סרדינים ודגים מלוכים כדוגמה מותר. הדרך הנכונה היא, כעת ממש, מה השעה כעת? 3:08, כעת לאכול ארוחה רגילה לכל דבר ועניין. לאכול כל מה שרוצים. ובהמשך, נאמר בשעה 6, לאכול סעודה מפסקת על לחם ועל הארץ, וכל אחד יושב לו בפני עצמו, ולא יושבים ביחד, ולומר בתחילת הסעודה, זו סעודה תשעה באב. יש נוהגים להזכיר כמה שנים עברו מחורבן בית המקדש השני, וכך לנהוג בסעודה. מעניין שמרן המגן אברהם כותב, שבזמן בית המקדש השני, יום תשעה באב היה יום חג. שזכינו לבית המקדש השני. לכן, אומר המגן אברהם, צריך לאכול סעודה ראשונה כרגיל, כנגד הסעודת יום טוב שאכלו בזמן בית המקדש השני במשך 420 שנה. ערב טוב, צהריים טובים ומבורכים למאזין, בבקשה.
צהריים טובים, כבוד הרב.
צהריים מבורכים, בבקשה, כבודו.
שאלה ראשונה רציתי לשאול בעניין הזה של סעודה מפסקת שכעת הרב דיבר, הילדים אוהבים טוסט עם קטשופ למשל, האם הקטשופ נחשב לדבר מבושל? כששמים אותו בטוסט הוא מתבשל, גם אם קודם הוא לא היה נקרא מבושל.
נכון, ואף על פי כן אנחנו לא מתייחסים לקטשופ כדבר מבושל. הקטשופ עובר תהליך של בישול במפעל, וכל היכולת לאכול אותו זה ביחד עם משהו שמורחים אותו, לא לזה הכוונה שני תבשילים. שני תבשילים הכוונה שאפשר לאכול כל תבשיל בנפרד, והקטשופ זה רק להתאמה. נכון שהוא מבושל, אין מניעה למרוח אותו בתוך הטוסט, אגב נדגיש שהטוסט עצמו לא נחשב למבושל אלא לאפוי, ואין מניעה לאכול הרבה דברים אפויים בסעודה מפסקת.
עכשיו שאלה שנייה, הבנתי מהרב מקודם שיש בעיה עם צחצוח שיניים.
נכון.
בתשעה באב, כן. עכשיו, אני, הבעיה שלי, הצחצוח שיניים, בסדר, הרב דיבר על כבוד השני, אבל הרבה פעמים כשאני לא מצחצח שיניים זה גורם לי לכאבי ראש מאוד קשים. זאת אומרת, אני לא יודע, זה לא זה מה שגורם, אבל כשאני מצחצח את השיניים זה עוזר לי שלא יחב לי הראש, נגדיר את זה כך.
במקרה שכזה, שכבודו, ולא משנה מה הסיבה, שנגרם לכבודו כאב ראש כתוצאה מחוסר היגיינה בפה, אז בעצם...
זה מרענן.
כן, אבל כבודו אומר שאם אין לכם את הרענון, זה גורם לכם ממש לכאבי ראש, וזה לא משנה,
כן.
לא משנה מה הסיבה לכך. אז לכן, אצל כבודו, אנחנו נקל בדבר, נקל בדבר באופן שכבודו משתמש מעט במשחה, ועדיף להשתמש במים נוזלים שגם כן יש בהם את האלמנט של המשחה, יש הרבה מי פה למיניהם.
מי פה.
נכון, לצחצח את השיניים או לגרגר את הפה, והרי צריך מעט מים כדי להוציא את המשחה, כדי להוציא את המי פה, אז לגרגר כמו שצריך ולירוק למטה, וכמו שכתוב בסימן תף קוף סמך וב, לחכות ולראות שהכל, הכל, כל המים, הכל יוצא מן הפה, לנגב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאתה רואה שהפה שלך יבש מן המים שהתערבבו עם המי פה או ממשחה, והכבודו מקל בדבר, והדבר יעשה כמובן בצנאה. כי לכבודו אנחנו מכירים את הדבר, אבל לאחרים אנחנו לא נקל בדבר, אפילו שיש כבוד הבריות. אין לך כבוד הבריות יותר מאשר שאנשים מגיעים היום ומחר לבית הכנסת, לאחר הימים האלו שאסורה בהם הרחיצה, ואסורה בהם הכביסה, וכל אחד יש לו הרגשה לא נעימה עם עצמו, אבל זה חלק מן האבילות. אבל כאן שהדבר מביא אתכם למעט של חולי ולחוסר יישוב הדעת באופן מוחלט, כיוון שהדבר שנוי במחלוקת ואתם עושים את זה באופן שכל המים ניגרים החוצה, אז באופן הזה אנחנו נקל בצנאה.
ישר כוח גדול ושיהפך לנו תהיו.
אמן כן יהיה רצון. אמן כן יהיה רצון. ברוכים תהיו בבניין ירושלים ננוחם כולנו. צהריים טובים ומבורכים, בבקשה למאזין נוסף. בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, צהריים מבורכים. כן, בבקשה.
כן, רציתי בבקשה לשאול, ילדתי לפני 3.5 חודשים בערך בניתוח קיסרי, ואני מניקה מלא. רציתי לשאול מה הדין שלי לגבי הצום.
את פטורה לחלוטין מן הצום, את לא צמה בכלל מן הבוקר, את אוכלת ושותה כרגיל.
כרגיל, לא לשיעורים?
לא לשיעורים, אין דין של שיעורים בתשעה באב, ולא בג' צומות, רק ביום הכיפורים יש דין של שיעורים, זו הכרעה להלכה. מי שאנחנו מתירים לו שלא לצום, מי שאנחנו אוסרים עליו, במקרה של הגברת אוסרים עליו לצום, אוכל ושותק הרגיל. אבל, בהסתייגות אחת, בלילה את לא אוכלת ולא שותה, קודם כל כי את לא צריכה, את אוכלת ושותה מספיק במהלך היממה עכשיו, כדי שלא תצטרכי בלילה לאכול ולשתות, ושנית, כמו שכותב בעל אבני נזר, מסוחות שוב, כדי להשתתף בצערן של ישראל. לכן אנחנו גם מרגילים את הילדים שפטורים מן הצום, בלילה לא לאכול ולא לשתות, להשתתף בצערן של ישראל. אבל בבוקר, מהרגע שמתחיל היום, זה לאו דווקא נצח חמה או עלות השחר, אלא מהרגע שבעצם את קמה להתחיל את היום, את אוכלת ושותה כרגיל.
כרגיל.
את אוכלת ושותה כרגיל, ואת לא יכולה להחמיר בדבר, יש כאן תינוק שתלוי בך, ומיעוט החלב, ומה שעברת, שתיארת לפני כן, כל האלמנטים האלה אוסרים עלייך מלצום. תחמירי ונשמרתם עוד לנפשותיכם. לא לצום.
תודה רבה לך, כבודה.
ברוכה תהי, בשורות טובות. שלום וברכה למאזין נוסף, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה. צהריים טובים לכבודו.
צהריים טובים. רציתי לשאול רק שאלה לגבי עישון סיגריה אלקטרונית בתשעה באב.
בכלל לגבי עישון סיגריה בתשעה באב, הפוסקים דנים בהרחבה. כשאדם הולך ומעשן סיגריה, בעצם יש לו הנאה. הוא מעשן סיגריה, אדם שהולך ומריח טבק בצום. זה בעצם הנאה שמקילה עליו מהצום. מרן המשנה ברורה כותב שאסור בשום אופן לעשן בארבע צומות, ובוודאי בתשעה באב, הוא מביא בשם הכנסת הגדולה, רבי חיים בן בשתי, שמי שמעשן צריך לנדות אותו, עד כדי כך. הוא ממשיך מרן המשנה ברורה שיש שהקלו, ומי שמאוד דחוק יכול להקל אחרי חצות בצינה. שלושה הסתייגויות. הוא מאוד דחוק. למה הוא מאוד דחוק? כי הוא מאוד מורגל בלעשן. הוא לא מסוגל לא לעשן. אז הוא מקל אחרי חצות ובצינה. הפוסקים הרחיבו בדבר, והמסקנה של הרבה מן האחרונים, רבי יעקב עמדינד ורבי אבי עומר, יש על כך תשובה ענקית בחלק א', שמי שנזקק לדבר באופן מוחלט, הוא לא מסוגל בלי הדבר, יכול לעשן בצינה גם קודם חצות. אבל שוב, רק מי שמאוד נצרח לדבר, יש אנשים שנצרחים לדבר בגלל עיכול, זה מה שהרבה מן הפוסקים בכלל דיברו, שישנו בגלל הצורך שהדבר מועיל לעיכול ולא יכולים בלי זה. אבל אנחנו מדברים בעצם על עישון בגלל ההרגל של העישון עצמו. אני רק יוסיף שהסיבה שהכנסת הגדולה יחמיר כל כך כדי לנדות, מכיוון שהוא חי בזמן שבתי צבי. ושבתי צבי החליטו שהופכים את התשעה באב ליום של שמחה, ולכן הוא כל כך החמיר, ככה מוביע בקדמונים, ואלו שרצו לומר שהכנסת הגדולה היה שבתאי, אוי להם ואוי לנפשם לדבר כך על אחד מגדולי ישראל, הוא לחם בהם מלחמת חורמה. הכל פנים זו הסיבה שאומר ראוי לנדותו. אבל מצד עצם הדבר, מי שצריך את זה לצורך בריאות, מי שמורגל בזה מאוד מאוד, ולא יכול בלי זה, ויש לו צער גדול, יכול להקל אפילו מעבר לדברי המשנה ברורה, אבל בתנאי שזה יהיה בצינה. וללכת ברחוב ולעשן בתשעה באב ובבית הכנסת, הדבר חמור מאוד, וליבי אומר לי שעל כך כותב מרן המשנה ברורה, שראוי לנדותו על מי שעושה את זה בציבור. לכן גם לגבי סיגריה אלקטרונית, הרי הסיגריה אלקטרונית יש בה אלמנט, וכבודו יתקן אותי, של נשיפה פנימה והוצאה. זה הרי הרעיון של הסיגריה האלקטרונית, כדי שאני בעצם לאט לאט יוכל להפסיק מהסיגריות הרגילות, אבל ודאי שיש בה אלמנט של להכניס פנימה נשיפה ולהוציא החוצה. לכן אין שום הבדל בין סיגריה רגילה לסיגריה אלקטרונית, לגבי ההכרעה שרק מי שנצרח לזה מאוד כאמור, או לצורך בריאות, כפי שדיברנו לעיכול, או שהוא לא מסוגל בלי זה בשום אופן, אם יכול להקל רק אחרי, להשתמש רק אחרי חצות בצינה, מה טוב. ואם לא יכול, יכול להקל גם לפני כן בצנאה ולא בפרסיה. ברשותכם, לגבי הנושא של טבק שדיברנו, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו, אני רק יחתום, דיברנו כאן על אישון, אז גם נאמר את העניין של להריח בסמים, להריח טבק, מצאנו בזה מחלוקת מאוד גדולה, האם בגלל שזה תענוג הדבר אסור, או שמי שמחמיר, מי שמקל יש מקום להקל. זו מחלוקת בעצם בין התז למגן אברהם, והגאון מבין לנקת כמו התז, וגם המשנה ברורה, שלא להריח בסמים, ולא לקחת טבק בכל תשעה באב. גם מי שמורגל בדבר, בשונה מאישון, שאישון זה דבר שפי שדיברנו, שלפעמים הוא כמעט בלתי אפשרי בלי לעשן, מה שאין כן הרחה של טבק זה נטו ענה, ולכן בדבר הזה אנחנו מחמירים כדעת התז. אנחנו נתייחס כאן לשאלות מן האתר ומכילה מאלו שממתינים על הקווים. האם מותר להתקלח היום ממים קרים כאשר נהגנו להתרחץ בתשעת הימים? נהגתם להתרחץ בתשעת הימים במים קרים, כנראה, כי יש לכם אקל מיוחד, כי אתם סובלים מאוד מזהה ומשום כבוד הבריות, ולכן התקלחתם במים קרים לאחר הוראה שבהלכה מופיע להד ישע אסור. אבל לכם יש כנראה אקל מיוחד, אז אין הבדל בין היום לבין שאר הימים. אם הקלו לכם, מכיוון שאתם כנראה זקוקים לזה מאוד, רק מים קרים, קרים הכוונה לא יקרים כקרח, אלא בין קר לפושר, אז גם היום אתה יכול להקל. אני בן 67 וסובל מסכרת לא מאוזנת. יש לי לחץ דם מאוד נמוך, אני אפילו לא ימשיך את ההיסטוריה הרפואית שכבודו ממשיך כאן בשער ההודעה, אתה לא צם ואסור לך לצום, ואתה צריך בעצם מהבוקר, כי היום בלילה מסתבר שלא תצטרך לאכול ולשתות, כי אתה אוכל ושותה כדי ביי, אבל גם היום בלילה, אם אתה זקוק לזה בלל כל מה שפה כתבת, כל העריכות גדולה, לחץ דם נמור, ישומנים בדם וכולי, מטופל בכדורים ועוד ועוד יש כאן הרחבה, אז בעצם אתה אוכל ושותה כרגיל כל הצום, לא עליך גזרו קדמונינו חזל את הצום של תשעה באב. בלילה להשתתף בצהרן של ישראל, כפי היכולת שלך מבחינת האיזון של הגוף, אתה כן צם רק כדי להשתתף בצהרן של ישראל, אבל בעצם אתה פטור לחלוטין מהצום. רק נאמר שאתה לא יכול להיות חזן, ולא יכול לעלות לתורה מחר במנחה, רק מחר בבוקר, אבל במנחה אתה לא יכול לעלות, וגם ענינו אתה לא אומר, גם לא בשומע תפילה. מי שמקל לומר ענינו בשומע התפילה כשהוא לא צם, צריך מאוד להיזהר לומר ביום צום התהנית הזה, ולא ביום צום תהניתנו, כי זה שקר. לא צום תהניתנו, אנחנו לא צמים, אלא יום צום תהנית. כבוד הרב אומר, אמר שלא אומרים מחר בשחרית את פרשת העקדה, את פתאום הכתובת את הברייתא של רבי ישמעאל. לא, שוב נדגיש. אמרנו שמרן השולחן ערוך כותב שכן אומרים את הברייתא של רבי ישמעאל. אבל את פרשת העקדה, פתאום הכתובת מרן המשנה ברורה כותב שלא לומר. ושאר הדברים שהם בסדר התפילה אומרים אותם כרגיל. מה לגבי תפילת רבי? מעשה הכתורת, סדר המערכה ומשנת הזבחים, אותם אנחנו אומרים כרגיל, כי זה חלק מסדר התפילה. רק אני אתכבד לשמוע, להתכתב מהמאזין הנכבד, מה הכוונה תפילת רבי, למה הכוונה. האם מוצרי חלב, כגון, מקבלים בברכה את אסף קליין וישר כוח על כל הסיוע, שהשידור יהיה כדי ביי, האם מוצרי חלב כגון, גבינת קוטג' וכולי שעוברים תהליך פיסטור נקראים תפשיל? לא. נכון שהם עוברים תהליך של פיסטור, שזה חום גבוה מאוד, אבל כל תהליך של פיסטור לעניין תפשילין לא נחשב לתפשיל, אך ורק הנידון לגבי יין נסח, שבו יש מחלוקת גדולה בין הרב וירבך ועוד, כאן לגבי תפשיל זה לא נחשב לתפשיל. רציתי לדעת מה הדין לגבי שימוש בדאודורנט או בושם ביום תשעה באב. בושם ודאי שאסור. דאודורנט, אם שמים אותו, והסיבה ששמים אותו מכיוון שיש ריח רע מאוד, אבל לא ריח רע שלא נעים לי מהשני, אלא שזה יוצר לי גירויים, זה יוצר לי, הזיעה הזאת גורמת לי מצב של פצעים, אז מותר לי כן לשים את הדאודורנט. אבל אם הסיבה שאני שם את הדאודורנט או הבושם, זה בשביל שאחרים לא יריחו ממני ריח שלא טוב, הדבר ודאי שאסור, כי זו בדיוק הסיבה שחכמינו גזרו על איסור שיחה בתשעה באב, כדי שאנחנו נהיה באבלות. אם יש לאדם רחמנה לצלן אבלות, על אבא ועל אמא, יבוא מישהו ויקל בדבר? כאן אנחנו אבלים על בית אלוקינו, הצער השכינה, חלילה מלבוא ולהקל. שוב כאמור, שוב כאמור, אם הדבר נעשה מכיוון שיש פצעים, והדבר יצר חלילה גירוי שכזה, אז מותר אפילו בעצם לשים מעט מים עם סבון, כי זה להעביר את הפצע, זה להעביר את האי נעימות שנהפכה להיות כבר למצב של חוסר של בריאות, יש כאן גם פצעים, בזה אנחנו מקלים, אבל אם כל העניין הוא בגלל ריח ואי נעימות, ודאי שהדבר אסור. רציתי לשאול את הרב אם אפשר להכניס ירקות בתוך המרק עדשים, אם זה עדיין נקרא תפשיל אחד. זו שאלה גדולה. זו מחלוקת, ואנחנו מקילים בדבר שכל המרק נחשב לתפשיל אחד. אשתי מניקה, מכילה ממאזינים רבים שממתינים, פשוט שאלות רבות מן האתר. אשתי מניקה, התינוקת עוד לא בת חודש וחצי. יש לה מחסור בחלב ולכן היא משלימה במטרנה. שאלה איך תצום, האם תתחיל כדי שלא תזדקק לשתות או שתחכה שהיא תצטרך לשתות? בעצם, מכיוון שיש לה מחסור בחלב, נכון שהיא משלימה במטרנה, נכון שהיא משלימה במטרנה, אבל יש לך בפועל מחסור בחלב, לכן את זקוקה לשתות כרגיל. לא נקל באכילה, אבל לשתות כרגיל. אחרי מתחילת היום, לשתות כרגיל, לא לשיעורים, כי כאמור אין דין של שיעורים בתשעה באב. לגבי השאלה עם המאכל של האורז, הגזר וגרירי החומוס, הרב ענה תשובה, אבל שאלתי הייתה, האם חומוס, גזר ואורז בתפשיל אחד, זה נחשב כתפשיל אחד. מחילה שלא הבנו כראוי, כן, זה נחשב לתפשיל אחד, כפי שדיברנו לפני כן, כל מה שאנחנו עושים ביחד נחשב לתפשיל אחד. מה שהפוסקים דנו, יש דיון בפוסקים איך אנחנו מתייחסים לדברים ממולאים. לדוגמה, לביבות שממולאים בגבינה. זה נחשב לשתי תפשילים. יטריות רחבות ששמים בפנים, זה נחשב לשתי תפשילים. אבל כל דבר שאנחנו עושים כיחידה אחת, זה נחשב לתפשיל אחד. הדברים האלה כתובים בהרחבה, בפוסקים, בערוך השולחן, בכף החיים בשם שולחן גבוה. שוב, דברים שהם נחשבים ליחידות, אנחנו מחשיבים אותם ליחידות, אבל דבר שהוא כולו כתפשיל אחד, נחשב לתפשיל אחד. שלום וברכה למאזין צהריים מבורכים, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי אדם שעבר לפני כמה שנים התקף לב, והוא מאוזן על ידי כדורים, מסודר, אבל הקרדיולוג אומר שבצומות צריך לשתות, בלבד.
בוודאי שהוא שותה, ולא שותה לשיעורים, אלא שותה כרגיל. הוא לא יעשה את זה בפרסיה, אלא בצינה, יהיה לו שקית, ששם יש בקבוק מים, וככה בין לבין, גם בתפילות, גם בקינות יצא וישתה כרגיל או לשיעורים, אבל כאמור, מאכילה הוא חייב לצום, מכיוון שאכילה ושתייה לא מצטרפים, ונאמר לאותו אדם שצריך לשתות, מחויב לשתות על פי הלכה, שהוא כן נחשב כצם בגלל שהוא מונע את עצמו מאכילה, והוא יכול לכן לומר, ענינו ביום צום תעניתנו, הוא יכול לעלות לתורה, הוא גם יכול להיות חזן, ואם הוא כהן הוא גם יכול לשאת כפיים. זו הכרעה של מרן החתם סופר, למי שרק אוכל ולא שותה, או רק שותה ולא אוכל, שהוא נחשב עדיין לצם. אבל שוב, לגופם של דברים, הוא שותה כרגיל או לשיעורים, ומונע את עצמו מאכילה.
ויכול להיות בעל קורא גם?
הוא יכול להיות גם בעל קורא. זו דעת החתם סופר. ברוכים תהיו. אני רק רוצה לומר כאן במאמר המוסגר, כשאומרים דעת החתם סופר, החתם סופר סובר שבדלת סומות של קדמוננו, שתקנת חזל ונביאים, אז גם אדם שלא מתענה, הוא חולק על מה שנאמר במרן השולחן ערוך בסימן תף קוף סמך ואב, כן יכול לעלות לתורה והכל אצלו כרגיל, מכיוון שהצומות האלו הם צומות שהם תקנת נביאים לכלל, וגם אם אתה לא צם, אתה נחשב חלק מן הכלל, אבל כולם חלקו עליו ולא הכריעו כך להלכה. כאן ציטטנו דברי חתם סופר בבית אחר, שאכילה ושתייה לא מצטרפים, ומכיוון שהם לא מצטרפים, הוא יכול הלאה להמשיך את הדין שלו כצם לכל עניין, הווה אומר, לעלות לתורה, להיות בעל קורא, להיות חזן ולשאת את כפיים. שלום וברכה, צהריים מבורכים.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי תעודה מפסקת, לא אוכלים כאילו שתי תבשילים. עכשיו, יש את המנהג שכאלה שאוכלים ביצים ועדשים ביחד, אז כתוב שאם הם נהגו ככה כל הזמן לאכול ככה, זה הדרך שהם אוכלים, אז הם יכולים לאכול אפילו שזה שתי, לכאורה זה שתי תפשילים, אפשר לאכול אותם ביחד.
נכון.
אבל השאלה שלי, מה זה רגילים כל השנה? כי אם, בוא נגיד, הם לא אוכלים את זה כל השנה, רק בוא נגיד, לא עלינו, אם יש במשפחה איזה שמישהו נפטר, אז יש להם שבעה, אז הם אוכלים את זה בזמן הזה דווקא. אז זה נקרא שהם רגילים לאכול את זה כל השנה, ונגיד שיהיה מותר להם, או שלא, הכוונה שהם אוכלים את זה הרבה פעמים, זה הכוונה, מה...
מה שאני, ישר כוח על השאלה החשובה, מה שאני הבנתי מדברי הערוך השולחן בסימן תף קופנון ב' שההגדרה של רגילות לאכול כל השנה, שכשאדם אוכל באופן הזה, אז הוא אוכל כך, זו דרך אכילתו. לכן נכון שכשאדם אוכל באופן הזה, זה אך ורק במקרים חריגים לדוגמה אבלות, אבל עדיין, כשהוא מגיע לאכול את הביצים, הוא אוכל את הביצים מהדשים כזו הדרך. לכן זה נחשב לרגילות. לכן מותר לאכול באמת את הביצה ביחד עם העדשים. נוסיף ונאמר שהוא הדין לגבי מאכלים שמעורבים ביחד, ונדברנו לפני כן שאצל משפחה אחת זו תערובת טבעית רגילה, ואצל משפחה אחרת אלו שני תבשילים נפרדים. יש כאן דבר שהוא אינדיבידואלי לכל אדם כשלעצמו, האם הוא מחשיב את זה לשניים או שהוא כורך אותם ביחד. אז לגופם של דברים, מכיוון שכשאוכלים את הדבר, נכון שזה אך ורק במקרים מצערים, אבל יאכלו את זה ביחד, זה נחשב הרגילות. וראיתי מעבר לכך בשם אחד מהאחרונים, אינני יודע אם הוא כותב את זה כמילתד צחותה, או שהוא כותב את זה להלכה באמת, שגם תשעה באב הרי זו אבלות. ואם הדרך לאכול את הביצה באבלות היא כך, אז זו הדרך של אבלות והוא הדין בתשעה באב. אבל לגופם של דברים, כאמור זו הדרך, ולכן אפשר להקל בדבר לכתחילה, שזה לא יחשב לשני תפשילים. ברוכים תהיו.
כאילו, אני רק אומר, כי פשוט אנחנו יודעים שבמשפחה אצלנו ככה היו אוכלים, אז ככה היו נוהגים לאכול בערב תשעה באב, אז לכן, אז מה, זה נחשב כאילו שזה הדרך שאנחנו
נכון, 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 כן, כן, כבודו, כן, כבודו.
תודה רבה.
תודה לכם, ובשורות טובות. ברוכים תהיו. שאלה נוספת מן האתר, מהן ההגבלות במוצאי תשעה באב? בעצם תשעה באב זה היום שבו הפורענות התחילה, אבל עיקר הפורענות הייתה ביוד באב. בית המקדש הציתו בו את האש ביוד, והאש בערה בו עד סוף יוד. לכן חכמינו זיכרונם לברכה החמירו ביוד אב. מרן השולחן ערוך פסק שכל ההלכות וכל הדינים לגבי בשר ויין, נדגיש לגבי בשר ויין, זה מה שכתוב במרן השולחן ערוך, ממשיכים הלאה גם ליוד באב. נוסיף מרן הרמה, רק עד חצות. ואומר ביום רביעי עד 12 וחצי לערך, רק עד חצות נמשיך את דין בשר, אי אכילת בשר וישתיית יין. אומר מרן המשנה ברורה בשם המערשל, שלאו דווקא הכוונה לבשר ויין כפי דברי השולחן ערוך והרמ"א, אלא הוא הדין לגבי כל הדברים שנהגנו בתשעת הימים. הוא מביא את הדברים בשם מערשל, והמקור חיים בחוות יאיר מרחיב שכל הדינים ממש, הוא מדבר אפילו על תיקוני בגדים, ולכן מעיקר הדין לפי דברי המערשל עד חצות לפי אשכנזים ועד סוף היום לפי דעת מרן השולחן ערוך ובני ספרד, אנחנו מחמירים לא להתרחץ, אלא באופן המותר, לא להסתפר, לא להתגלח, לא לומר שהחיינו, ובוודאי לא לשתות יין ולאכול בשר. הוא הדין גם לא לשמוע כלי זמר, לא לשמוע מוזיקה עד יום רביעי בחצות, וכאמור יש שמחמירים עד סוף היום. במה אנחנו כן מקילים? אנחנו מקילים בדיעבד במקרה שאדם לדוגמה נוסע לחוץ לארץ. ואם עכשיו הוא לא יוכל לחבס, והוא לא יוכל עכשיו להתארגן, אז מה הוא יעשה? הוא ייקח איתו את כל הכביסה המלוכלכת לחוץ לארץ לנסיעה? במקרה שכזה אנחנו מקילים לחבס בצינה. מדוע? כי דעתו של המאמר מרדכי והשיעורי כנסת הגדולה שכל האיסור במוצאי תשעה באב הוא אך ורק על בשר ויין. אבל כותב השער הציון שקשה מאוד להקל כנגד כל הפוסקים, כנגד המערשל ועוד חבל גדול של האחרונים, ולכן במוצאי תשעה באב, אם לא שיש צורך מיוחד, אנחנו מחמירים הלאה, כל הדינים ממשיכים עד יום רביעי בשעה 12 וחצי, גם כאן רדיו קול חי, כך אנחנו נוהגים כאן, רק ב-12 וחצי, ביום רביעי אם לא יגיע משיח צדקנו, המוזיקה כאן תמשיך הלאה להיות ווקלית, אנחנו ממשיכים הלאה בדיני אבלות. אני סובלת מחולשה כללית וממערכת חיסונית חלשה כ3 חודשים שנה אחרי לידה. כיצד אני צריכה לנהוג בצום? כפי שאני רואה את השאלה, את פטורה לחלוטין מהצום. את אוכלת ושותה כרגיל. את נחשבת לחולה שאין בו סכנה, וחולה שאין בו סכנה באופן הזה, פטור לחלוטין מהצום. את צריכה לאכול ואת צריכה לשתות לו שיעורים כרגיל בלילה במידת האפשר, על אף החולשה, להשתתף בצהרן של ישראל, לא לאכול ולא לשתות. יש לנו מספיק זמן עכשיו להתארגן, לאכול ולשתות בשביל שבלילה לא נצטרך ונוכל להיות חלק מכלל ישראל בצום ובכאב. אבל את פטורה מעיקר הדין מהצום, מעיקר הדין, ולא לא, לא מצד הקלה, אלא חזה לא גזרו עלייך לצום, ואת צריכה לאכול ולשתות כרגיל מחר. האם גבינה לבנה נחשבת כתבשיל? לא. האם גבינה צהובה נחשבת לתבשיל? לא. האם מותר להוסיף את זה לביצה? גם לא. כי את הביצה אנחנו אוכלים אך ורק באפר. ביצה זה מאכל של אבלים, תובלים אותה רק באפר. האם כשאנחנו נשב שלושה ביחד נזמן? לא נשב שלושה ביחד, כל אחד יישב בפינה אחרת, וגם אם התיישבנו ביחד סביב שולחן אחד, אנחנו לא נזמן. כי כל אחד נחשב בפני עצמו. רציתי לשאול את כבוד הרב, מחילה שוב ממאזינים רבים על הקו, אבל שאלות שמחכות הרבה זמן. רציתי לשאול את כבוד הרב אם מותר לנקות את הבית מחר וכן לבשל ולאפות, ומתי מותר לחבס ולשמוע מוזיקה. אז לגבי לחבס ולשמוע מוזיקה, הבהרנו שעד ביום רביעי בחצות, אולי נבקש כאן מאישי בבקשה שיעלה לנו, שואלים מתי איזה חצות? מתי חצות ביום רביעי שנוכל להגיד דברים מדויקים? עד יום רביעי בחצות אנחנו נוהגים את כל דיני אבלות, ואומר לא מחפשים, לא מתרחצים, לא שומעים מוזיקה. לגבי לנקות את הבית מחר, אומרים כאן 12:45, יישר כוח, ביום ירושלים, בני ברק, כנראה הפרשים של דקות ספורות. לנקות את הבית, מעיקר הדין מופיע בהלכה בצורה ברורה וחד משמעית, שכל, אפילו לשטוף את הכלים שבקיור לא שוטפים. כל דבר שמסיח דעתנו מן האבלות, אנחנו אוסרים אותו בתשעה באב. אין שום סיבה לרחוץ כלי. אלא אם כן הוא מאוד מלוכלך וזה לא נעים, אז שוטפים אותו במים קרים כמובן, והמעט סבון. אבל כל דבר שמסיח את דעתנו מן האבלות הוא אסור בתשעה באב. אפילו לתקן כפתור אסור בתשעה באב. זה לא מעשה אומן, אבל זה נחשבת מלאכה שיש בה שיעוי. רק לאחר חצות אנחנו מקילים בדבר. מהרגע שהגיע חצות, אנחנו מקילים שכבר לא צריך לשבת על הארץ. בעצם אנחנו מצפים שמחצות, כמו שכותב הארי הקדוש, נולד משיח בן דוד ומנחם שמו. עם כל זאת, כפי שנדברנו כעת, כותב מרן אחידה בספרו מורה באצבע, וכך כתוב בספר שיעורי כנסת הגדולה, שהמנהג של נשים צדקניות, וכך נוהגים בירושלים, בפרט בירושלים שיותר קרובים אל מקום המקדש, יותר רואים את החורבן מול העיניים, שואלים ילכו בו, בפרט בתקופה האחרונה, הבהירו לנו שער הבית לא בידינו. כמה כאב לב, דבריו של רבי עקיבא, שחייך ואמר, הלוואי ונזכה, כשם שהתקיימה הנבואה הזאת, כך תתקיים הנבואה של עוד יושבי זקנים וזקנות. על כל פנים, לאחר חצות, אומר הארי הקדוש, והחידה והשיעורי כנסת הגדולה כאמור מביאים אותו, נולד מושיען של ישראל, ולכן היו רבים נשים צדקניות, שנהגו בפרט בירושלים כאמור, להציע מצעים, לנקות כלים, לשטוף את הבית, לאפות ולבשל, וכל זה לכבודו של משיח, מתוך אמונה אמיתית וצרופה, שאנחנו קיימנו את דיני האבלות כדבי, ועכשיו אנחנו מכינים את הבית לקראת משיח. אז מי שכך נוהגת, ומי שאימה נהגה כך, יכולה להמשיך במנהג הזה. אבל בהלכה, למי שלא נהגה ככה ולא מנהג עם אותיה בידיה, אל תיטוש תורת אמך, בהלכה מופיע שאין לנקות את הבית, לא לאפות ולא לבשל ולעשות שום דבר שמסיח דעת מן האבלות. שאלה נוספת, יש לי דלקת בשיניים, הרופא אמר לי לבלוע כדורי אנטיביוטיקה אחרי האוכל, כדי שאוכל לעבור את העקירה בשלום. איך אנהג בצום? את לוקחת אנטיביוטיקה לפני הצום, ואנטיביוטיקה לאחר הצום, ואת האנטיביוטיקה שבצום עצמו את לא לוקחת. נכון שזה צריך להיות דווקא אחרי אוכל, אבל את יכולה לקחת לפני ואחרי, ואם הרופא אומר שאת חייבת בתוך ה-24 שעות עוד פעם לקחת את האנטיביוטיקה, ואם תקחי את זה בלי אוכל זה יזיק, זה יכול לפצוע, ומדובר כאן על דלקת, אז את לוקחת מעט, ממש מעט אוכל בשיעור של קופסת גפרורים, ולאחר שאת אוכלת את המעט הזה, את לוקחת את הכדור, וזה עדיין נחשב שאת בגדר צמה. שלום וברכה וצהריים מבורכים, בבקשה. שלום וברכה. כן, בבקשה.
תשאל, לקחת אנטיביוטיקה, סרפ, לקחת 10 ימים רצופים, נשאר סיג באמצע, ועשר תשעה באב.
ואת האנטיביוטיקה הזאת, לאחר רפואה שלמה, את האנטיביוטיקה הזאת צריכים לקחת דווקא אחרי אוכל ושתייה, או שאפשר לקחת גם בלי אוכל ושתייה?
בקרון צריך אחרי אוכל, אני לא יודע בדיוק אם אפשר בלי.
אז הדרך הנכונה, מכיוון שאי אפשר להפסיק, וצום תשעה באב הוא 24 שעות, קצת יותר, אז אתה לוקח את האנטיביוטיקה גם כן בצום, לפי הוראת הרופאים, ואתה לוקח מעט מים, כדי לבלוע את הכדור וכדי שזה לא יהיה על קיבה ריקה, וקצת זרזיף של מלח לתוך המים כדי שלא תהיה הנעת אחך. ככה גם זה לא על קיבה ריקה לגמרי, כי שתית משהו, לקחת את האנטיביוטיקה, אבל אין כאן הנעת אחך. זו הדרך הנכונה ביותר כדי להמשיך הלאה בסדרה של הטיפול. לקחת בצום עם מעט מים וקצת זרזיף של מלח כדי לפגום את הנעת אחך. רפואה שלמה. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. שלום וברכה, צהריים מבורכים למאזינה, בבקשה.
רציתי לשאול בבקשה את עוד הרב, בעבר הייתי סובלת ממגרנה, ובחמש השנים האחרונות לא סבלתי, עכשיו בשנה האחרונה התחיל כאב ראש ככה מדי פעם, עכשיו השבוע האחרון כאב ראש ככה לא עוזם אותי, זה לא כאב, זה כאב ראש שניתן לסבול, אבל עכשיו שאלה מה אני עושה כשניצמה, שזה באמת...
אני מבין שהסוג של הכאב ראש שקיים עכשיו זה לא אותה מגרנה חמורה שהייתה לך בעבר. זה כאב ראש, אבל המיגרנות זה משהו, זה סוג של כאב אחר. החשש הוא שכתוצאה מהצום זה יהפך להיות מכאב ראש קל למיגרנה. יחזרו הכאבים.
אז זה מה שקורה לפעמים שאני קמה בבוקר והכאב ראש ממש תופס אותי.
אז מה שאנחנו נאמר לגבי צום תשעה באב, אנחנו לא נקל מראש לשתות כדי שהמיגרנה שאנחנו חוששים שעל ידי הצום תגיע, אנחנו נמנע אותה על ידי השתייה. את בעצם צמה כרגיל. והיה, אם את מרגישה לפתע שהכאב ראש מתחיל לעלות רמה, ואת הרי מכירה את התחושות, היה לך את התחושות האלו בעבר, ואת מרגישה שלפתע זה מתחיל להיות ממש כאב ראש חריף בצורה של מיגרנה, את לוקחת כוסית שתייה ושותה. כוסית שתייה של לחיים של 40 סיסי. אחרי 3 דקות, עוד כוסית. אחרי 3 דקות, עוד כוסית. ככה את עושה במשך כ-10 פעמים, כחצי שעה שתית בעצם 300 סיסי, שזה יפה מאוד. ואז מטבע הדברים, הגוף רווי והכאב ראש יחלוף. והיה אם את רואה שזה ממשיך להתחזק, או זה ממשיך להתחזק, אז את לוקחת שתייה ושותה כרגיל. לאחר שניסית את הניסיון שלא צלח ונקווה שיצלח, אז את לוקחת כוס שתייה רגילה, אפילו ממותקת, ושותה מתוך תקווה שהדבר הזה בעצם יעצור את הכאב ראש. אבל הסדר של הדברים, קודם כל עצום... כן, קודם כל את צמה.
טוב, אני קראת עצמי, אפשר לקרוא מההתחלה, נחילה לקחת כבר שתי כדורי אופטלגין ולמנוע את כל השתייה ואת כל הזה.
בהחלט. בהחלט, בהחלט. ואת הכדורי אופטלגין האלו שאת תקחי, את לוקחת לפני הצום הכוונה? או שאת מתכוונת לומר שאת תתקחי אותם?
לא, למחרת, כאילו בבוקר, אם זה כבר מתחיל, אז לא עדיף לי לקחת את הכדורים מאשר להתחיל לשתות עם השתייה, ועוד פעם...
זו גם אפשרות, נכון, זו גם אפשרות, לקחת באמת כדור אופטלגין, עם מעט מים, אבל בתוך המים תוסיפי זרזוף של מלח כדי שלא יהיה הנעת אחיך. ומתוך תקווה שבעזרת השם תהיה רפואה שלמה.
אמן. עכשיו עוד שאלה, יש לי סדר יום קבוע של חפץ חיים ותיקון הכללי ותהילים?
בתשעה באב, בתשעה באב, על אף שנשים צדקניות יש להם את הסדר יום של התפילות והבקשות, תשעה באב זה אבלות. וחלק מן האבלות...
ממש לא אחרי חצות היום ולא...
גם לא לאחר חצות היום, את פשוט תשלימי את הדברים... במוצאי תשעה באב בערב, נכון. זה חלק מן האבלות, פקודי השם ישרים מסמכי לב, ואנחנו ביום הזה לצערנו מבקשים איתנו לא להיות עם שמחה. לכן אנחנו נמתין עם לימוד תורה וכל ההלכות והדינים ודברי המוסר שיש בהם דברי תורה עד לאחר סוף הצום.
עכשיו, השאלה לגבי הביצה, זה לא, זה תבשיל לסעודה מפסקת או שזה...
הביצה זה תבשיל שאנחנו משתמשים בסעודה מפסקת, וטובלים כן. אותה במעט אפר, אפשר לשרוף חתיכת נייר או מעט משהו שמסיגריה, וטובלים את זה באפר ואומרים זוהי סעודה תשעה באב. כי כשם שהאבלים אוכלים מאכלים עגולים כדי לרמז שגלגל חוזר בעולם, והאבלות זה דבר שבסופו של דבר לצערנו נוגע בכל אחד מאיתנו, אם במוקדם אם במאוחר, רחמנא ליצלן, אז הוא הדין גם כאן בתשעה באב, אנחנו לוקחים את הביצה, טובלים אותה באפר, ולפני כן כשאנחנו נוטלים ידיים, גם את הלחם יש מנהג, כך כתוב בירושלמי, לטבול באפר, כדי שנזכור את ירושלים מחורבנה. ולא במלח, אלא לטבול באפר, נכון. נכון.
תודה רבה,
ברוכים תהיו.
תבוא גאולה בעזרת השם במהרה.
אמן כן יהי רצון, רפואה שלמה. שלום וברכה למאזין, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול לגבי אישה שהיא ילדה לפני 4.5 חודשים והיא גם אין לה מספיק חלב והיא מניקה גם מטרנה.
אז בעצם מכיוון שהיא מחוסרת חלב והסיבה שהיא נותנת תוספת של מטרנה מכיוון שחסר לה חלב, אז אם היא כעת כתוצאה מהצום שהיא לא תשתה, שהיא לא תשתה, אז בעצם המעט חלב שיש והתינוק ברוב המקרים הוא אוכל ממנה, לכן היא פטורה מהצום לחלוטין. מי שיכולה להחמיר על עצמה במקרה הזה, מכיוון שעברו 4.5 חודשים, ויש גם תוספת של מטרנה, אם היא יכולה רק לשתות, כי בעיקר זה מה שהיא זקוקה ולא לאכול, תבוא עליה ברכה. אבל אנחנו דנים, מכיוון שהתינוק הוא קטן, ומכיוון שעברו רק 4.5 חודשים, ויש מיעוט של חלב, אנחנו מתייחסים כאן גם בשיקול דעת כלפי התינוק, ולכן היא פטורה מעצם הצום. אבל אם היא יכולה רק לשתות ולא לאכול, תבוא עליה ברכה. וכשאנחנו אומרים לשתות, זה לשתות לא בשיעורים, היא שותה כרגיל.
רגיל.
כי אם היא תשתה לשיעורים, לא נגיע לתוצאה המיוחלת, היא צריכה לשתות כרגיל.
כן, אוקיי. עכשיו, מישהי שהתעלפה היום בבוקר, זה לא קשור לאשתי, כאילו, מישהי שהתעלפה היום בבוקר והיא ממש חלשה.
אסור לה לצום, ואוכלת ושותה כרגיל, שתקפיד מאוד לאכול ולשתות טוב במהלך היום, כדי שבלילה תוכל להשתתף בצרן של ישראל, אבל אם היא התעלפה, אנחנו דנים אותה כחולה, גם אם היא עכשיו אומרת שהיא חזקה והיא בריאה והכל בסדר, אסור לה מחר לצום, היא אוכלת ושותה כרגיל. לא עליה תקנו חזל את התקנת הצום. ברוכים תהיו. שלום וברכה למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
לפני כשנה, בדיוק שנה הייתה לי, היה לי אירוע מוחי, וניתוח קברנומה שהוציאו לי קברנומה מהראש.
כן.
והייתי משותקת בחצי גוף, חזרתי לעצמי ברוך השם, ואני מטופלת בכדורים, רציתי לדעת מה עליי לעשות במהלך הצום.
קודם כל, רפואה שלמה ואורך ימים ושנות חיים.
תודה רבה.
ברוכתי, אני מתקשה מאוד לענות על השאלה, מכיוון שאני לא יודע, ואין כאן רופא לצידי, מה המשמעות של הצום, ומה זה יכול לגרום לגברת. אני מבין שהגברת צריכה לקחת תרופות, ואת התרופות ודאי שאת לוקחת. ואם את לא יכולה לקחת אותם לבד, את לוקחת אותם עם מים, ואם קשה לך לקחת אותם עם מעט מים, את יכולה לקחת אותם גם עם ריבוי מים. אבל הצום כשלעצמו, המעט מים שלוקחים עם הכדור ועצם לקיחת הכדור, את מוכרחת ומחויבת. מה התוצאה של צום של 25 שעות כמעט לדברים שתיארת לפני כן שעברת? אני מתקשה לבוא ולומר. לכן לעניות דעתי הדרך הנכונה היא להתקשר לרופא, אותו רופא שמטפל. ולשאול את הרופא המטפל, אני רוצה לשמוע מה יקרה אם אני לא אשתה עכשיו 25 שעות. האם חלילה וחס אני נכנסת לאיזושהי סכנה? והיה אם הוא אומר שיש סיכון מסוים, לאו דווקא סכנה, אמרנו סכנה, סיכון מסוים, כבר אז את מחויבת לשתות במשך כל הצום, כבר מהבוקר, כי בלילה את לא זקוקה, כי את רבויה. לגבי האכילה, אם הוא יבוא ויאמר שאת צריכה גם לאכול, אז את גם אוכלת. אבל אם הוא אומר שבעיקר זה נוזלים, והאכילה פחות חשובה, אז את תקפידי על שתייה ועל תוכלי, כדי שתחשבי לצמה. אבל אם הוא אומר שאת זקוקה גם לאכילה, אז את אוכלת ושותה כרגיל, לא שיעורים, אכילה ושתייה כרגיל. השאלה הזאת תהיה חמורה יותר ביום הכיפורים. עדיף לכתחילה שכן, נכון, אם הרופא אומר שאת יכולה, שאת מחויבת לשתות כרגיל, אז אין שום טעם שתפגמי את השתייה מכיוון שאת שותה הרי כרגיל. אבל אם הרופא אומר שאת לא זקוקה לשתייה, רק לקחת את התרופות, אז ודאי שאת המים, המעט מים, תשימי זרזיף של מלח כדי לפגום את הטעם.
אז אני צריכה למדוד אותם במסורה או משהו? לא, את המים?
את המים האלו שאת לוקחת עם התרופה והיה עם הרופא אומר שאת לא זקוקה לשתייה, נכון, פחות מ-40 cc. זה הקוסיות הקטנות של הלחיים, לקחת איתם מעט זרזיף של מלח וככה לקחת את התרופה. אז נסכם את הדברים, שהדברים יהיו ברורים. לי אין את הכלים לדעת מה המשמעות של צום של 25 שעות כמעט בעקבות ההיסטוריה הרפואית שהגברת אמרה. לכן נשאל את הרופא אם הוא אומר שדי לקחת את התרופות, ניקח אותם ממעט מים ונפגום את המים 40 cc. אם הוא אומר שמחויבת השתייה, אז את שותה כרגיל ואז אין שום טעם לפגום את המים, אבל את לא אוכלת. אם הוא אומר שאת זקוקה גם לאכול, אז את אוכלת ושותה כרגיל ללא שיעורים. כמובן ממחר בבוקר, כיום בלילה מטבע הדברים, אנחנו אכלנו ושתינו ואנחנו רבועים ונשתתף בצהרן של ישראל.
תודה רבה כבוד הרב.
ברוכה תהי ורפואה שלמה. אני גבאי בבית הכנסת המרכזי, וכל שנה יש ויכוח לגבי קידוש לבנה במוצאי תשעה באב, איך לנהוג. מרן הרמ"א כתב לעשות קידוש לבנה במוצאי הצום. התז כתב שלא לקדש את הלבנה מיד אחרי הצום, הכוונה של הרימה יום אחרי, כי הרי אנחנו כולנו עכשיו עדיין בצום, מיד אחרי הצום אנחנו לעשות קידוש לבנה, אנחנו מעונים ולא עושים בתענית קידוש לבנה. הגרא וערוך השולחן בכלל חולקים ואומרים למה לחכות למוצאי תשעה באב, למה להמתין? למה לא לעשות את זה מיד לדעתם קרוב למולד או חסידים עד החל מזין באב? מנהג העולם אבל כן לקדש את הלבנה, ומדוע? כי אז בעצם נולד בן דוד, ואנחנו אומרים ללבנה שתתמלא הפגימה שלה. אבל לפני שאנחנו עושים קידוש לבנה, אילו שנוהגים כדעת הרמ"א כאמור ולא כדעת הגר"א לעשות קידוש לבנה במוצאי הצום, אז חובה לטעום משהו מקודם. ולהקפיד לומר קידוש לבנה רק עם נעליים ולא עם גרביים. גם נעלי תשעה באב נחשבים לנעליים. ולכן מן הראוי לומר לגבאים, שהגבאים הנכבדים ישימו במוצאי תשעה באב כיבוד, שקודם כל כולם ישבו לטעום משהו. ורק אחר כך, כשקצת אכלו וקצת שתו וקצת צעדו, אז לצאת החוצה ולעשות קידוש לבנה רק עם נעליים, אלה שהולכים עם גרביים ללכת ולהביא נעליים, ורק עם נעליים לעשות קידוש לבנה. כמה שנים יש מהחורבן? 1949. והמקור חיים של חוות יאיר כותב שלפני שקוראים מגילת איכה, הגבאי עומד ומכריז כמה שנים יש מן החורבן. חולת סוכר שצמה ב-17 בתמוז, ועכשיו יש ירידת סוכר, הדברים כאן לא כתובים כל כך ברור, האם צריך לצום. אם יש ירידת סוכר באופן משמעותי, אני לא מבין איך היתירה לעצמה לצום ב-17 בתמוז, ודאי שהיא פתורה ואסור לה לצום ב-17 בתמוז. בתשעה באב. האם מותר לומר קדש והיה כביחה עם התפילין? הם מתי מניחים תפילין של רבנו תם ומה אומרים איתם? מרן המשנה ברורה כבר אמרנו אסר. לקרוא עם רשי ורבינו תם אחרי צהריים כמובן, קדש והקביחה, כי זה כעת רק קורה בתורה. אבל הקף החיים כותב בשם מרן הבן ישחי כן לקרוא כרגיל גם קריאת שמה. בפועל מינה כל ישראל כן לומר קדש והקביחה גם תפילין של רשי גם תפילין של רבינו תם, מכיוון שזה סדר התפילה וכבוד התפילין, לא מצד לימוד תורה, אלא מצד סדר התפילה. שאלו כאן שבוע ביום חמישי, ולא הספקנו לענות, מה לא אומרים בתפילה בתשעה באב. אז אולי נסכם את הדברים שכבר דיברנו עליהם כמה פעמים. אומרים קורבנות, איזו מקומן, קדיש דרבנן. המשנה ברורה אומר לא לומר כתורת, פרשת המן והתשובה לא אומרים, לפי דעת הצעז אפשר להקל. לגבי תהילים, רק לאחר חצות, אלא אם כן לצורך חולה. שלום וברכה, צהריים טובים. שלום וברכה, צהריים טובים, בבקשה. רגע, מאזין ירד מן הקו, לשאלה נוספת, האם מותר לומר הערב, ערב טוב, במקום שלום? מרן המשנה ברורה, אוסר לומר ערב טוב, וגם אחר בוקר טוב. לפי דעת הלקט יושר, כל האיסור הוא רק לומר שלום. הדרך הנכונה ביותר זה להנהן בראש, ומי שכן אומר לך, אז תענה לו חזרה בערב טוב, העיקר לא לומר שאלת שלום. שלום וברכה למאזין, צהריים טובים. שלום וברכה, צהריים טובים, בבקשה.
שלום, אני רציתי לשאול, להסתפר, מותר כבר ביום רביעי לפני חצות?
מותר רק לאחר חצות, מכיוון שעיקר בית המקדש נשרף ביוד באב. רק לאחר חצות ביום רביעי מותר להסתפר, מותר לחבס, מותר לשמוע מוזיקה, כל ההלכות ממשיכים. אם מדובר לאישה, היא יכולה להקל. כן, אישה יכולה להקל מיד במוצאי תשעה באב להסתפר, מכיוון שדיני אבלות באישה הם הרבה יותר קלים. אם האישה, אישה ספרדית, ודאי שיכולה להקל. מן הראוי להחמיר, אבל כאמור, אם יש צורך, היא יכולה להקל מיד במוצאי תשעה באב. כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו, זה לגברים ביום רביעי עד חצות. יישר כוח על חידוד הדברים.
תודה רבה.
ברוכה תהי ובשורות טובות. מאיזה גיל ילד לובש נעלי בד? נוהגים מגיל 6 כדי לחנך אותם שיהיו שותפים בצער הגדולים, זו דעת המגן אברהם. אבל לפני גיל 6 זה לא מצד חינוך, זה לא מצד חיוב. הציבור נוהג כך מכיוון שרוצים שהם יהיו חלק מהצער והאבלות, אבל מגיל 6 זה מדין חינוך. שלום וברכה למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום
וברכה. אני רוצה לשאול אם יולדת יולדת 6 שבועות אחרי לידה, או 5 אפילו, מניקה מלא, ו...
אסור לה, אסור לה לצום, אסור לה לצום, אוכלת ושותה כרגיל. אסור.
כרגיל,
לא,
עד
לא,
איזה
לא
שלב של...
לא שהיא פתורה, אלא אסור לה לצום. בעצם דיברנו על כך בהרחבה, שחודש אחרי הלידה בתשעה באב, אסור לצום. אבל אנחנו היום מחמירים גם מעבר לחודש בלידה רגילה. כשמצטרף אליה הנקה מלאה, אז עד חצי שנה מהלידה, אם ההנקה היא הנקה מלאה, אסור לה לצום. לכן כאן שזה מספר שבועות מועט אחרי הלידה, והיא מניקה באופן מלא, אסור לה לצום, היא אוכלת ושותה כרגיל, בלילה, 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 מכיוון שהיא אכלה ושתתה בסעודה מפסקת כדבאי, והיא בעצם שבעה והיא רוויה, אז היא משתתפת בצהרן של ישראל עד מידת האפשר. זאת אומרת, אם היא קמה בלילה, נאמר בשלוש לפנות בוקר, זה לא נצח חמה וזה עדיין לא עלות השחר, אבל היא מרגישה צמה, אז היא שותה כרגיל. לא הכוונה מהבוקר, אלא הכוונה מהרגע שהיא התחילה את היום הבא אחריו. כל עוד שהיא יכולה בלילה להשתתף בצהרן של ישראל, היא משתתפת. אבל עליה בכלל לא חל דיני צום תשעה באב, לא גזרו עליה דיני תשעה באב, לכן היא פתורה לחלוטין מהצום, והכל זה אלמנט להשתתף בצהרן של ישראל. לא לשיעורים, לאכול ולשתות כרגיל. ברוכים תהיו.
תודה.
ברוכים תהיו. אנחנו חותמים כאן שעתיים עמוסות של לימוד הלכה, דין ומנהג בדיני תשעה באב, לנשים מעוברות, למיניקות, לקטנים, לחולים, ובכלל דיני סעודה מפסקת וכל דיני תשעה באב. צר לנו שהיינו צריכים להקדיש שעתיים לדיני האבלות. אנחנו מצפים ומייחלים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא בדחילו ורחימו, שלאחר שאנחנו למדנו את ההלכות, יהי רצון כאילו גם קיימנו אותם, והקדוש ברוך הוא ישיב לנו את בית המקדש, יחזיר לנו את תפארתנו, ונזכה בעזרת השם לרגלי מבשר משמיע שלום, שהיום הזה יהפך להיות ליום טוב, לא לחינם תשעה באב נקרא מועד, אם כי כתוב מועד לשבור בחוריי, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא מועד כפשוטו, כן יגיענו השם לרגלים אחרים, אומר הסבא רבא רבי אריה לוין, אחרים שתחילתן וסופם לא מתוך צער, אלא כולם שמחה וססון. יהי רצון שנזכה. תודה מעומק הלב לישי פופובסקי, לדודי איינורן, לכל המסעים במלאכת הקודש, כדי שהשידור יועבר עליכם באופן מכובד. ישר כוח, בשורות טובות, במניין בית המקדש, ננוחם במהרה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
במוצאי תשעה באב חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים מהרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח, משיח בן דוד מגיע!
כשהמשיח יגיע, צוות כל חי במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערים.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
תשעה באב בכל חי, בשתיים בצהריים, מגלות לגאולה. הרב מנחם ברוד, בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים. בשלוש, ובני ירושלים, בונים לבנים לבית המקדש עם המחנך הרב יוסלה אייזנבך. בחמש, ותחיש לגאולה, מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בשבע, השיבנו אליך, מגיד המישרים הרב ירחמיאל קרם בשיחה מיוחדת. ובשמונה, שבח הנחמה עם הרב חנוך גבארט.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 4.
שלום רב באולפן, אריאל שרפר. שירות הביטחון הכללי עצר השבוע ערבייה תושבת ג'לג'וליה בחשד שבחזרתה מביקור בקלקיליה ניסתה להעביר כסף מגורמי טרור לשני בניה העצורים בישראל. השניים נעצרו בחשד שתכננו לבצע פיגועי נקמה על מותו של בכיר חמאס מאזן פוקה, ונעזרו בקרוב משפחתם מרצועת עזה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן טען היום כי משרד הביטחון מנע ממנו לבקר את דיירי בית המכפלה בחברון ולחזק את מאבקם בהסדרה המשפטית של הליך רישום המבנה על שמם של 120 המתיישבים היהודיים הטוענים כי רכשו את הבית כחוק. חבר הכנסת ביטן אמר בתגובה על מניעת כניסתו לבית המכפלה כי זוהי שערוריה וזכותו לבקר בחברון מתי שירצה, להודיע שיסייר בסמוך לבית המכפלה וביישוב היהודי בחברון. ידיעה שמסר כתבנו הפרק.